כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
אבלין, מאת ג'יימס ג'ויס, תרגם מאנגלית אברהם יבין, מספרת עדי קוזלובסקי. היא ישבה ליד החלון וצפתה בערב הפולה של הסדרה. ראשה היה שעון אל הווילונות ובנחיריה עלה הריח של קרטון מאובק. עייפה הייתה. מעטים עברו שם. האיש מן הבית האחרון עבר בדרכו לשוב לביתו. היא שמעה את צעדיו נוקשים על מדרכת הבטון ואחר כך רומסים את שביל האפר שלפני הבתים האדומים החדשים. בשעתו היה שם שדה שהם היו משחקים שם כל ערב עם ילדי דיירים אחרים. אחר כך קנה את השדה איש מבלפסט ובנה עליו בתים. לא כמו הבתים החומים הקטנים שלהם, אלא בתי לבנים בהירים עם גגות נוצצים. ילדי הסדרה היו משחקים יחד בשדה ההוא, ילדי משפחת דווין, משפחת ווטר, משפחת דן, קיו הקטן החיגר, היא ואחיה ואחיותיה, ואולם ארנסט לא שיחק אף פעם, בוגר מדי היה. פעמים רבות היה אביה רודף אחריהם ומגרש אותה מן השדה במקל האטד שלו, אבל בדרך כלל היה קיו בתצפית וצועק שראה את אביה קרב. ואף על פי כן נראה שהיו אז מאושרים. אביה היה אז לא רע כל כך, וחוץ מזה, אמא הייתה בחיים. זמן רב עבר מאז. היא ואחיה ואחיותיה כבר בוגרים כולם. אמא מתה. טיזי דן מת גם הוא, ומשפחת ווטר חזרה לאנגליה. הכל משתנה. עכשיו עומדת גם היא לנסוע מכאן כאחרים, לעזוב את ביתה. הבית. היא הביטה סביבה בחדר, סקרה את כל חפציו המוכרים שאיבקה אחת לשבוע שנים רבות כל כך. תוהה מניין בא לו כל האבק הזה. אולי לא תראה עוד אף פעם את החפצים המוכרים האלה שאף לא חלמה שתיפרד מהם. הגם שבמשך כל השנים האלה לא עלה בידה לגלות את שם הכומר שתצלומו המצהיב היה תלוי על הקיר מעל ההרמוניום השבור בצד ההדפס הצבעוני של ההבטחות שניתנו למרגרט מרי על הקוק המבורכת. הוא היה חבר ללימודים של אביה. בכל פעם שהראה אביה את התצלום לאורח, היה עובר על פניו ומאיר כי ודרך אגב, הוא עכשיו במלבורן. היא הסכימה לנסוע מכאן, לעזוב את ביתה. האם בחוכמה עשתה? היא ניסתה לשקול את הדבר מכל צדדיו. בביתה היו לה לפחות מחסה ומזון. היו לה סביבה כל אלה שהכירה כל חייה. מובן שהייתה צריכה לעבוד קשה גם בבית וגם בחנות. מה יאמרו עליה בבית המסחר כשיוודע להם שברחה עם גבר? אולי יאמרו שהיא טיפשה, וממלא מקום ימצאו לה במודעה בעיתון. מיס גוון תשמח, תמיד ירדה עליה, בייחוד כשהיו מי שהקשיבו. מיס היל, את לא רואה שהגברות האלה מחכות? קצת זריזות בבקשה, מיס היל. היא לא תזיל הרבה דמעות על שעזבה את בית המסחר. אבל בביתה החדש, בארץ רחוקה, לא נודעת, לא כך יהיה. אז תהיה נשואה. היא, אבלין. אז ינהגו בה אנשים כבוד. לא ינהגו אימה כמו שנהגו עם אימה. אפילו עכשיו, אף על פי שהיא בת יותר מ-19, היא לפעמים חוששת מפני אלימותו של אביה. היא יודעת שבגלל זה היו לה דפיקות הלב שלה. בילדותם לא הציק לה כמו שהציק להרי ולארנסט, מפני שהייתה בת. אבל לאחרונה התחיל לאיים עליה ולומר מה היה עושה לה לולא עמדה לזכותה של אמא המתה. ועכשיו אין לה מי שיגן עליה. ארנסט מת והרי, שעוסק בקישוט כנסיות, כמעט תמיד אי שם במחוזות הכפריים. וחוץ מזה, המריבה הקבועה על כסף במוצאי שבתות התחילה להלאות אותה במידה שלא תתואר. תמיד נתנה את כל מזכורתה, 7 שילינגים, והרי שלח תמיד כמה שיכול, אבל מאביה קשה היה להוציא אפילו פרוטה. הוא אמר שהיא מבזבזת את הכסף, שאין לה ראש, שהוא לא מתכוון לתת את הכסף שהוא מסתכר בזיעת אפיו כדי שתפזר אותו ברחובות ועוד כהנה וכהנה, משום שבדרך כלל היה ממש מרושע במוצאי שבתות. לבסוף היה נותן לה את הכסף ושואל אותה אם היא בכלל מתכוונת לקנות משהו לארוחת יום ראשון. ואז הייתה צריכה לצאת מהר ככל שיכלה ולערוך את קניותיה. מחזיקה את ארנק האור השחור שלה חזק בידה בשעה שהיא ממרפקת לדרך בתוך ההמונים וחוזרת הביתה מאוחר, שכוחה תחת מסע מצרכים. עבודה קשה עבדה כדי שיתנהל הבית כסדרו ולדאוג לכך ששני הילדים הקטנים שהופקדו בידיה ילכו לבית הספר יום יום ויחדו. יקבלו יום יום את ארוחותיהם. עבודה קשה הייתה, חיים קשים, אבל עכשיו כשהיא עומדת להיפרד מהם, אין הם בעיני החיים לא ראויים לגמרי. עכשיו היא עומדת לנסות חיים אחרים עם פרנק. פרנק הוא איש טוב, בן חיל, גלוי לב. היא עומדת להפליג איתו באוניית הלילה, להיות אשתו ולחיות איתו בבואנוס איירס, שיש לו שם בית מוכן בשבילה. היטב היא זוכרת את הפעם הראשונה שראתה אותו. הוא התגורר באחד הבתים ברחוב הראשי שהייתה מבקרת בו. זה היה כאילו רק לפני שבועות אחדים. הוא עמד בשער, כובע המצחייה שלו מוסט לאחור על ראשו, ושערו נופל על פנים של ערד. אחר כך למדו להכיר זה את זה. כל ערב היה פוגש אותה לפני בית המסחר ומלווה אותה הביתה. הוא הזמין אותה לראות את הנערה הבוהמית, וכשישבה איתו בתיאטרון במקום שלא הייתה רגילה לשבת בו, נפעמה רוחה. הוא אהב מאוד מאוד מוזיקה וגם שר קצת. ידעו שהם נאהבים, וכששר על הנערה האוהבת מלאך, חשה תמיד מבוכה נעימה. הוא היה קורא לה פופנס בצחוק, והיא בתחילה רק התרגשה מזה שיש לה בחור, ואחר כך התחילה לחבב אותו. הוא סיפר סיפורים על ארצות רחוקות. את דרכו התחיל כנער סיפון בפאונד אחד לחודש, באונייה של חברת אלן ליין שהפליגה לקנדה. הוא אמר לה את שמות האוניות ששט בהן, ואת שמות הקווים השונים. הוא עבר במצר מגלן, וסיפר לה על בני פטגוניה הנוראים. הוא הסתדר בבואנוס איירס, כך אמר, ועכשיו בא למולדת רק לחופשה. אביה גילה, כמובן, את הפרשה, ואסר עליה לדבר איתו מטוב ועד רע. אני מכיר אותם, את המלאכים האלה, אמר. יום אחד רב עם פרנק, ומאז הייתה צריכה להיפגש עם אהובה בחשאי. בסדרה העמיקה האפלולית, לובנם של שני מכתבים שעל ברכיה התשטש. אחד היה אל הרי, האחר אל אביה. ארנסט היה אחיה האהוב, אבל גם את הרי חיבבה. היא ראתה שאביה הולך ומזדקן. היא תחסר לו. לפעמים היה חביב מאוד. לא מזמן, כשנפלה למשכב ליום אחד, קרא לה סיפור רפאים וקלה לה לחם באח. בפעם אחרת, כשאימא עוד הייתה בחיים, יצאו כולם לפיקניק בגבעת הוט. היא זוכרת שאביה חבש אז את כובעה של אימא כדי להצחיק את הילדים. זמנה הלך ופחת, אבל היא הוסיפה לשבת ליד החלון, משעינה את ראשה על הווילון, שואפת את ריחו של קרטון מאובק. במרחק, בקצה הסדרה, שמעה את צליליה של תיבת נגינה. היא הכירה את הנעימה. מה מוזר שהיא נשמעת בערב הזה דווקא להזכיר לה את ההבטחה שלה לאימה, ההבטחה לשמור על שלמות ביתם זמן רב ככל שתוכל. היא זכרה את הלילה האחרון למחלת אימה. שוב הייתה בחדר החשוך והמחניק שבצידו האחר של הפרוסדור, ושמעה בחוץ שיר איטלקי מלנקולי. ציוו על נגן תיבת הנגינה להסתלק ונתנו לו חצי שילינג. היא זכרה את אבי ישב בצעדים נוקשים אל חדר החולה ואומר, איטלקים ארורים, מגיעים הנה. ועוד היא שקועה בשרעפיה, הטילה מראה המעורר חמלה של חיי אימה את כשפיו על תמצית הווייתה, חיי הקרבה עצמית אפורים שבסופם טירוף הדעת. ראה הדבר בה כששמעה שוב את קולה של אימה חוזר ואומר בלי הרף בעקשנות טיפשית. דרבן סרן, דרבן סרן. מתוך דחף פתאומי של אימה קמה ממקומה. לברוח, היא חייבת לברוח. פרנק יציל אותה, הוא ייתן לה חיים, אולי גם אהבה. היא לא רוצה לחיות. ולמה תהיה אומללה? היא זכאית להיות מאושרת. פרנק ייקח אותה בזרועותיו, יחבק אותה בזרועותיו, הוא יציל אותה. היא עמדה בתוך הימון ענה בתחנת נורת' וול. הוא אחז בידה והיא ידעה שהוא מדבר אליה. אומר לה שוב ושוב משהו על הנסיעה. התחנה הייתה מלאה חיילים עם תרמילים חומים. מבעד לפתחיהן הרחבים של הסחחות, ראתה בחטף את הגוש השחור של האונייה הרובצת לה ליד קיר הרציף בצהריים מוארים. היא לא השיבה כלום. היא חשה שלחייה חברות וקרות, ומתוך סבך של מועקה התפללה לאלוהים שינחנה, שיראה לה מה חובתה. האונייה צפרה צפירה עצובה ארוכה אל תוך הערפל. אם תלך, תהיה מחר על הים עם פרנק, חותרת לעבר בואנוס איירס. כרטיסי הנסיעה שלהם נקנו. היכולה היא עדיין לחזור בה לאחר כל מה שעשה למענה? מועקתה עוררה בחילה בגופה וכל הזמן הניעה את שפתיה בתפילה חרישית נלהבת. פעמון הצטלצל הליבה, היא חשה שהוא אוחז בידה. בואי! כל ימי תבל התנחשלו סביב ליבה, הוא משך אותה לתוכם, הוא יטביע אותה, בשתי ידיה נאחזה במעקה הברזל. בואי! לא, 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 אי אפשר. ידיה נצמדו אל הברזל כבטירוף. בתוך הנחשולים פלטה זעקת כאב. אבלין! אבי! הוא רץ אל מעבר למעקה וקרא לה לבוא אחריו. צעקו עליו שימשיך ללכת, אבל הוא לא חדל לקרוא לה. היא הסבה אליו את פניה הלבנות. סבילה, כבעל חיים חסר ישע. עיניה לא נתנו לו שום אות של אהבה או ברכת פרידה או הכרה.